ביום כ"ד בכסלו ערב חג החנוכה תשע"ה. אחד הדברים שאנחנו מציעים בחג החנוכה זה העניין של ההלל בהודעה. אומרים על הניסים ועל הפורקן וכולי, בימי מתתיהו, אנחנו יודעים על הנס. ובואו נראה מה שהיום ככה הרב וייס בשיעור הקודם נגע בזה מעט, הגמרות לא לפניכם כי כבר לקחו את הדפים, אז לא צריך, אתם זוכרים בעל פה בוודאי. אומרת הגמרה וראינו, אומרת הגמרה במסכת שבת פרק שני דף כ"א עמוד ב', אומרת הגמרה, נר חנוכה איש וביתו. והרב דיבר על המחלוקת בשיטות ובסברות, בפירוש נר איש וביתו, האם זה נר אחד, האם זה אדם אחד שמדליק, שיטת בית שמאי, בית הלל, ראשונים. זה לא הכיוון שאני רוצה לדבר איתכם, לפחות בשיחה שלי. יש למעשה צורך להתבונן מדוע ישנה הדגשה. הדגשה של חכמים על מיקומו של הנר. למעשה אנחנו רואים שהגמרא אומרת נר איש וביתו. כלומר, ההדלקה היא דווקא בבית.
זה לא מספר.
כלומר, לא האדם המדליק, אלא יותר חשוב לנו המיקום של ההדלקה. אם זה בפתח ביתו, אם זה בחלון הנראה לרחוב, כלומר, יש הקפדה מאוד מאוד מודגשת על המיקום. הייתי מצפה שכשאנחנו מצווים במצוות, המצווה היא על האדם, ולא על החפץ. כלומר, איפה אני מניח את החפץ? ממילא צריך להבין מה ההקפדה הזו באה ללמד אותם, כן?
יש להיות נכון בתוך הבית בזה, אבל אם בן אדם הולך בדרכים, יש
על
זה גם
הלכות? אדם שהולך בדרכים, והוא לא יכול להדליק את החנוכיה כי היא תכבה או כל דבר אחר, אז הוא צריך ליצור לעצמו מקום שבו חצי שעה ידליק את הנרות, יישב שם, ולחנוכיה נמשיך. זו מצווה שיש לה זמן מסוים, הוא צריך רק להיות בפרסיה, בסדר? מקום שיראו. לכן אומר הרמב״ם בהלכות חנוכה, פרק רביעי הלכה ב', ואני קורא דברי הרמב״ם, כי רק בעל הבית, לא בדיוק דברי הרמב״ם, אבל כי רק בעל הבית הוא בעצמו מדליק נרות עבור כל בני הבית. כמו שאמרנו פה, המנהג הספרדי, שרק האבא מדליק, זה הרמב״ם, ולמעשה רק ראש המשפחה מדליק לכולם, ולא שהם מדליקים איש איש עבור עצמו. ויותר מזה, קבעו כנר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. כלומר, יש לנו שני מצוות, מצד אחד במשקוף מזוזה, בצד הנגדי לו את מנורת החנוכה. כלומר, זה דין מאוד בולט ומודגש שמדליקים את המנורה, החנוכה, בבית. אם זה פתח הבית, אם זה בחלון הבית, אבל זה חייב להיות בבית. לא בדרך, כמו שאמר כן, יצחק אוריאל. לא מדליקים את זה על הגג. צריך להיות בבית. כלומר, אדם שלא נמצא בבית, בזמן שהוא עכשיו צריך להדליק את הנר, מה הוא עושה? המצווה היא בבית. הוא עכשיו בדרך. האם באמת הוא יעשה, כמו שאמרתי, יצחק אוריאל, יבנה לו מין איזה מסתור וידליק? התשובה היא לא. הוא צריך להדליק בבית. אז הוא ממנה שליח שנמצא בבית, ואומר לו, תדליק אתה ותוציא אותי ידי חובה. כלומר, מתוך זה אנחנו רואים שיש עיקרון מנחה בהדלקת נר חנוכה. והעיקרון המנחה מהו? הבית. הבית. זה העיקרון המנחה. הרב קוק, במאמרים שלו, ואין היה, על מסכת שבת, על הדף, המדובר, כ"א, המדובר א', ב', אומר הרב, ואני קורא מילה מדברי הרב, היוונים ביקשו, זה בגמרא במסכת שבת, דף כ"א עמוד ב'
בשבת?
במסכת שבת. אין מסכת שבת.
מדבר על יוסף הסוף של זה מדבר על יוסף אה, זה על חנוכה.
לא, חנוכה. אומר הרב, היוונים ביקשו לא רק לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי, כי אם לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים בעולם. כלומר, לא הייתה מגמה ליוונים רק לגרום לעם ישראל להיות משועבד, כלכלית, מדינית, פוליטית, תרבותית, ליוון. הייתה פה מגמה אחרת. הדבר המרכזי הבולט בעם ישראל, בקדושת עם ישראל, בעיקרון המרכזי ביותר של היסוד הטבעי שלנו כיהודים, כאלו שאחראים הבלעדיים להאדרת שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אפשר אולי לצמצם למילה אחת, קדושה. המושג קדושה הוא רחב מאוד, אבל הרמז לו אנחנו מוצאים בתורה, פרשה קדושה, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותם, קדושים תהיו, כי קדוש אני. כלומר, אתם מחויבים להגיע למדרגה הזו של הקדושה. אז כבר אמרנו שיש מדרגות בקדושה, אבל זו חובה שמוטלת באופן אישי על כל אחד ואחד. איפה זה בא לידי ביטוי באופן היותר מובהק, היותר רחב, היותר כולל, שנוגע בכל פרט ופרט? זה בבית, בביתו הפרטי של האדם, בחייו, בתוך ארבע אמות ביתו, אחרי הדלת הנעולה, סגורה והלא נעולה. כי בתוך ביתו האדם צריך להתנהג באופן הראוי, בתוך ביתו האדם מרגיש מספיק בטוח, הוא לא חושש לעשות מעשים שבמקום בחוץ הוא היה חושש. כלומר, אמיתות הקדושה, אמיתות הצניעות, אמיתות תכונותיו של האדם, נבדקות בבית. ועל הבסיס הזה אמרו רחמים, שאם אתה שואל ילד, או אתה שומע ילד קטן, מדבר בצורה לא נעימה, יש סבירות שהוא למד את זה בבית.
או מהחבר?
לא, אני יכול להגיד גם מהחבר, אבל הסבירות הגבוהה יותר שזה בבית. כי אם הילד גדל בבית, הוא רוכש שפה, מילים, הרגלים מתוך הבית. אז צריך לבדוק. ומסגנון דיבורו של אדם, מסגנון התנהגותו של אדם, זה יכול לקלוט מסרים המוסתרים, מסרים של אחרי הדלת, שלא רוצים להוציא אותם החוצה. לכן אומר הרב, ואני ממשיך את דברה, הטהרה והצניעות, המטרה הראשית בחיי המשפחה, ואחריהם יימשכו יתר המידות והדעות הישראליות, זה שנאו היוונים. כלומר, עצם הרעיון, התפקיד, האחריות של העם היהודי להוביל את הצניעות בעולם, להוביל את הטהרה של העולם, להוביל את הקדושה, קדושת חיי המשפחה, ללמד את העולם כיצד לנהוג נכון, כי גם בני נוח מצווים על זה. זה העם היהודי עשה ודבק במשימה מתוך שליחות, מתוך אחריות. זה מקעקע את כל תפיסת העולם היווני האלילי, שכל מגמתו היא תרבות הגוף. מילה צריך לעקור את שלושת היסודות הללו. ממשיך הרב ואומר, וראו בזה צר ואויב, לתרבותם הם, שהעמידו לנס על יצרות החיים, בילויים, כיפים, הופעות, זמרים, והנאותיו הגופניות והדמיוניות. זה מה שעשו היוונים. תקייף, תהנה, תאכל, תשמין, תרוץ, תפתח את הגוף, את הריקודים, את הבילויים. על כן הייתה שנאת היוונים רבה מאוד לתורת ישראל. בעייתם הקשה ביותר של היוונים הייתה התורה. כמוליכת חיים, כמנחת חיים, כמפת החיים. אני תמיד קראתי לזה מפת הדרכים.
איך אדם לנהוג כדי שיהיה לתוכם?
איך אדם באמת צריך לחיות נכון? איך אדם ראוי לו שינהג בעולם הזה? ולא ייתן לגוף שלו ולנאותיו ענניו הגשמיים להוביל אותו. והדבר הזה מקעקע את יסודות היווניות. ממשיך הרב ואומר, בחיי המשפחה מוכר האור העברי, התוהר והצניעות. בחיי המשפחה היהודיים יש קדושה, יש טהרה, יש צניעות. הפך כל התפיסה היוונית. האמון בין איש לאשתו, אמון הדדי, וכל המידות המסתעפות מזה לטובה, ניכרים לשם ותפארת בכל בית בישראל המתנהג על פי דרכי תורה ומצווה. כלומר, לפי דברי הרב, המרכזיות של עניין הבית היהודי, אני לא מדבר על הבית היהודי בכנסת, אנחנו לא לומדים פוליטיקה. הבית היהודי, כוונת הרב, המשמעות הרוחנית והגשמית של אב, אם, בנים ובנות. זה מה שאנחנו לומדים בשיעור של חינוך חיי משפחה. כל זה מקבל סיוע, תמך, עזרה, משני מדרשים. אני רוצה לקרוא לכם את המדרשים. המדרש הראשון אומר, תנו רבנן, בימי מלכות יוון הרשעה, גזרו על ישראל, שכל מי ש... בוודאי, שכל מי שיש לו בריח בתוך ביתו, כלומר מנעול, בתוך ביתו, יחקוק עליו, על המנעול, שאין לו חלק ונחלה באלוהי ישראל. מה מטרת הבריח? למנוע כניסה מבחוץ פנימה. אני לא נותן למי שאני לא רוצה להיכנס.
הוא ההפך ממזוזה.
אז מה אמרו? על המנעול מבפנים תכתוב שאין לך חלק באלוהי ישראל. אתה רוצה למנוע כניסת רוחות זרים הביתה? אתה חייב לכתוב בתוך הבית. מה עשו ישראל? טוב היה. מיד הלכו ישראל ועקרו בריחים מבתיהם. עקרו את כל המנעולים, אין נעילה.
ומה מזוזה?
מזוזה תקיד אחר. כלומר, היה הדבר הזה בישראל 8 חודשים. סליחה, 3 שנים ו8 חודשים, כל דלתות בני ישראל היו ללא נעילה. והעיקר שלא אכתוב על הדלת שאין לי חלק באלוהי ישראל. אתה רוצה לגנות? הדבר הזה אני לא עושה. המדרש השני, מה?
היו כאלה שרשמו?
ודאי שהיו מתייבנות. היו מתייבנות.
מההתחלה כאילו?
ההתייבנות התחילה די בהתחלה, כאשר היו אנשים שהיו חלשים, מבחינה אמונית או מבחינה אחרת. עדיפו את החיים הקפיים על התמודדות עם צבא, מלחמה, גזירות וכו'. אמנם היום אין לנו כאלה גזירות, אבל כן, יש כאלה שמהר מאוד מעדיפים ללכת ולסטות מן הדרך. הגוף מאוד מאוד בולט בנפשם, ברוחם, במגמת חייהם, הבילויים, הכיפים, לזרום עם החיים וכו' וכו', גם אם זה נוגד את דעת התורה. יש גם היום. כלומר, אנחנו לא איזה מין יצורים חדשים. אנחנו פשוט משחזרים דברים, פעם דבר כזה, פעם דבר אחר, ברמות כאלה, ברמות אחרות, אבל הדברים חוזרים על עצמם. בסדר? בוא נראה את המדרש השני. בשביל המדרש האחר ואומר, וכל כך למה? כלומר, למה? למה אתה גוזר שעל המנעול שלי בתוך הבית אני אצטרך לשתות דבר כזה? אתה יודע, למה? מה הרעיון? אומר המדרש, כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות. מה הכוונה רשות? ברגע שאני אין לי מנעול בבית וכל אחד יכול להיכנס מתי שהוא רוצה מבחוץ פנימה, האם אני מרגיש נוח בבית שלי?
נכון.
לא. אני לא יכול לחיות את חיי באופן נורמלי, אין פרטיות. זאת אומרת, יש בעיית צניעות. ממילא, אני לא יכול לנהוג בהרגלים שאני חי בהם.
ממש למדנו אפילו על חצר.
כן, אבל בוא ניקח עוד, אולי נעמיק רגע, זה קשור לחינוך חיי משפחה. אפילו אם אני צריך עכשיו לשם מצוות פריה ורדיה, אני לא יכול. כנסו לי הביתה. מתי שמישהו מתחשק לו, יכול להיכנס. מחר זה חייל יפנים או חוקיים זה שודד, לא יודע. אין לי הגנה. כי כל הרוצה להיכנס נכנס. בין ביום, בין בלילה. ביטלו כל דלתות בתיהם. ולא היו יכולים לא לאכול ולא לשתות ולא לקיים מצווה עם נשותיהם. בשביל גנבים וליסטים ופריצי יוונים. ולא היו רואים שינה בעיניהם, לא יום ולא לילה. כלומר, מציאות מאוד עגומה, שהבית פרוץ, בית בלא נעילה, אז גם אם יש דלת, זה לא נחשב. כלומר, המדרשים האלה, אנחנו מדברים על גזרות שמד. כיוון שהגזרה של היוונים הייתה על קדושת הבית היהודי. חז"ל קבעו דווקא את המצווה הזו סמוך לפתח של הבית. כלומר, סמוך לבית היהודי. כי היוונים מה הם רצו? היוונים למעשה התנגדו לצניעות, התנגדו לקדושה. ופיארו, רוממו, גידלו את יופי הגוף. ואנחנו באמת יודעים, היסטורית, הדבר הזה ידוע שהיוונים מאוד מאוד פיתחו את האתלטיקה, נכון? האולימפיאדות, הספורט, האתלטיקה, הריצות, הפסלים, ריבוי הפסלים. יוון הייתה אחד מהיסודות הגדולים של היופי שבא לידי ביטוי על ידי פסלים. כלומר, הייתה הדגשה גדולה מאוד. איך?
זה עבודה זרה,
גם וגם. נעשה, הפסלים הביאו לידי ביטוי את תפיסתם החומרית, הגופנית, שהוא היה העיקר. אולי אני ככה לא מצטט, אבל ביוון היו שתי מגמות. המגמה הגופנית, שרבים רבים מהיוונים ואלה שהסתופפו איתם והמשיכו בדרכם נטו אליה, זה תרבות הגוף, תרבות החומר, היו מעטים שנטו לתרבות הרוח, היו הפילוסופים, אבל הם היו מיעוט. שאנשים הללו בתארת מחשבתם והבנתם הבינו שאלה לא החיים האמיתיים והם פרשו מהם. אבל רוב העם היווני ורוב העמים שהסתפחו עליהם והלכו בדרכם, הגוף היה המרכז. ותחשבו על כל מה שאומר גוף. כל דבר אפשרי שנוגע לגוף, הם השתדלו לעשות אותו למהדרין מן המהדרין. איך?
לא,
אולי
הייתם כאילו במוסריות.
אולי לא, אני אגיד שלא הייתה מוסריות, אנחנו דיברנו על זה בשיעור אחר. מוסריות הייתה. יכול להיות שכן. מוסריות הייתה, אבל הרבה הרבה מדברי המוסר, הם היו בעלי מוסר מעובד. שמעבד את עצמו.
מוסר שלהם.
כן, ואנחנו רואים מה שקראנו בשיעור באמונה, מוסר אנושי, מוסר שהוא קדום. היה מוסר. אבל אנחנו מתבוננים בספרי הפילוסופיה היוונית, אנחנו רואים שחלק מהפילוסופים היוונים היו אומרים דברים קשים נגד מלכי יוון, נגד התרבות היוונית של עצמם, של העם שלהם, מבחינה מוסרית. הפילוסופים לא התעסקו במגמה הזו של אנטי יהדות או משהו, כי הם הבינו במחשבתם.
הם לא היו חלק מה...
לא, כשאנחנו מדברים על גזירות זה מלאכים, קיסרים, וזה, לא יכול איזה פילוסוף לגזור גזירות, כן? אלא הייתה אסכולה, הייתה איזה קבוצה שהתעסקה מה שנקרא מבחינה מחשבתית, פילוסופית על החיים, והם היו נגד כל התהליך. אחד הסיפורים, אני זוכר שדיברתי על זה איתכם לפני שנים, שאלכסנדר מקדון הגיע לאחד הפילוסופים, אני חושב שזה היה אפלטון, שזה היה אריסטו, אני כבר לא זוכר, ואמר לו שלום, תשמע, אני אלכסנדר מקדון, אני מלך יוון, מלך העולם, ואותו פילוסוף היה חי בתוך חבית, חבית גדול גדולה, זה היה המקום שלו, הבית שלו, שם היה חי, שם היה יושב, שם היה ישן, שם היה אוכל, והוא עמד מולו, והוא היה יושב ככה בתוך החבית, וכותב, או מעיין, או מתבונן, ועניינים שכליים, עמד מולו אותו קיסר גדול, מלך יוון, מלך העולם, אלכסנדר, והוא עמד והפריע לו בין השמש לבינו. הוא פשוט הסתיר לו את השמש, כנראה שהוא התחמם שם מול השמש. הוא אמר לו, שמעתי על ההשכלה שלך, על העמידות שלך, על הישות שלך, בקש ממני מה שאתה רוצה ואתן לך, כי אין שום דבר בעולם שאני לא יכול לתת לך. אמר לו, תזוז, אתה מסתיר לי את השמש. יש פה עקיצה, יש פה איזו אמירה מאוד מאוד רצינית, כלומר, יופי לך, כל הכבוד, אתה ניצח את העולם, אתה מרגיש את עצמך בעננים, אבל תזוז, תזוז, אתה לא נמצא בראש שלי, אתה בכלל לא בכיוון שלי. תן לי להתחמם בשמש, זהו, כל מה שאתה יכול לתת לי. מעבר זה אתה לא יכול. כן, אנחנו לא באותו כיוון. אתה לא יכול לתת לי. אין לך מה לתת.
מהצד שלו יש לו הכל, אבל מהצד שלו...
כן, מהצד של הפילוסוף, אין לו שום דבר. זה אותו מלך גדול.
פילוסופים חיים בסדר.
לא. סתם כי הגדרה, הרמב״ם היה פילוסוף. לא, רק דוגמה, האמירה שלך כללית שאנשים כאלה חיים בסרט, אולי צריך בירור. לכן, כאשר אנחנו כיהודים לא מקבלים את הגישה הגופנית, עשיית פסל בהלכה יהודית אסור לעשות אפילו בשביל נוי. אסור ליהודי לייצר פסל בשביל יופי. היהדות מתנגדת לזה. אנחנו מתנגדים באופן עקרוני, הבנתי, שכלי, להאדרת הגוף. לכן היוונים כל כך, נקרא לזה, מתקוממים על התפיסה הזאת. יש פה התמודדות רעיונית, עקרונית, בימים ההם, בזמן הזה. ולכן הפתיחה שלי מדברת עד עכשיו על הימים ההם. אבל באמת, בימינו אנחנו, אנחנו צריכים להתמודד עם אותם עובדות, עם אותה ניגודיות, לא באופן של גזירות, יש שלטון שיכול לכפות עליך שמד, יכול לפגוע בך, יכול לעשות לך משהו. אולי, 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 במצב, המצב של יוון, אפשר בבקשה. המצב היום, ואני יודעתי, הוא קשה יותר מזמן היוונים. היום הצורך שלנו להתמודד עם החומר, עם תרבות החומר, אלא עניינים הגופניים הוא קשה יותר מה שראה בזמן היוונים. כי בזמן היוונים ידעתי מי אויב ומי ידיד. היום הידיד יכול להיות אויב. היום יכול לבוא לך אדם שהוא יכול להיות מיושביו באי בית המדרש ובית הכנסת. אבל הוא רואה במרכיבי הבילויים למיניהם חלק מותר וקשר. הוא לא רואה בזה את הסכנה. יהיו אנשים שומרי תורה ומצוות שמושגי הצניעות רחוקים מהם, או הם מקילים בהם. אז אני כבר לא יודע מי אויב ומי ידיד. המצב היום הרבה יותר מורכב ומסומך. היום אף אחד לא יכפה עליי להוציא את המנעול מביתי. אבל צריך לשאול טוב טוב, כל אחד את עצמו, בתוך ביתו, בתוך חדרו הפרטי, מי יש לו? האם הוא לא כתב במעשיו על מנעול ביתו או חדרו, אין לי חלק בנחלה באלוהי ישראל? כי היום אני נועל את הדלת או סוגר את החדר, ואני יכול להגיע עם מחשב, עם סמארטפון, ומקורות ומקומות שאני לא הייתי רוצה להגיע, כי שם באמת אין חלק בנחלה באלוהי ישראל. היום בקלות אדם יכול במעשים לכתוב על חדרי ליבו, אין לי חלק בנחלה באלוהי ישראל. הוא עובר איסורים חמורים אחרי הדלת, ואין מי שיפתח. הוא לא פוחד, הוא לא מקדש את עצמו, הוא לא נזהר, הוא לא עוקר את המנעול כדי שלא יפתיעו אותו ואז הוא ישמר. לא, הוא נוער את הדין ואז הוא לא נשמע, הוא לא נזהר. אני יודעתי על המצב חמור יותר. אז אין חייל יווני שעומד בחוץ עם חלק. יש מישהו הרבה יותר קשה, הרבה יותר אכזר, הרבה יותר מורכב, שהוא מתחפש לידיד. אבל הוא יהיה, הוא יווני. אם נתבונן על מעשינו היום יומיים, צריכים להחזיר לעצמנו את הרעיון של נר איש וביתו. להחזיר בחזרה את הרעיון המרכזי המהותי של עם ישראל. נר איש וביתו. להחזיר את הקדושה, את הטהרה, את הצניעות הביתה. ולא רק שאני מניח את המנורה החנוכה על פתח הבית הפיזי, אלא פתח הבית הפנימי של האדם. ובאמת גם הגמרא מביאה את זה בשבת, מסכת שבת, וגם כך מופיע בפוסקים שבשעת סכנה, שאני לא יכול לשים את החנוכה המנורה בפתח הבית או בחלון, אדם מניח את הנרות על השולחן בביתו, ויצא ידי חובה, קיים את המצווה. ואנחנו היום נמצאים ממש בסכנה, סכנה רוחנית, סכנה של הידרדרות קלה ומהירה בטאץ', באצבעות, וקלה קלות. להגיע למחוזות שאין להם חלק בנחלה באלוהי ישראל. ודאי, גם בזמן יוון, מי שרצה התייבן. אבל היום הבחירה הרבה יותר קלה. כי שם היה לך איזה תאוץ, אולי פיקוח נפש. היום אין לך תאוצים, יש לך בחירה. בחירה. עכשיו מתבונן בחזרה. להניח את נרות החנוכה על השולחן, על השולחן בחדר, על השולחן בבית, שיזכיר לך לשלושת היסודות של העם, בית היהודי, הבית היהודי המבני, הבטון, הבית היהודי הפנימי של הלב, קדושה, טהרה, צניעות. זאת חנוכה. נר איש וביתו. לא מצאנו בשום מצווה מכל המצוות. מצווה? מהדרין? מהדרין מן המהדרין. אין דבר כזה. רק בחנוכה. צריכים לשאול למה. מה מיוחד? אנחנו מכירים, יש קשרות רגילה, יש קשרות מהדרין. מישהו פעם ראה חותמת קשרות מהדרין מן המהדרין? עוד לא היה, אין דבר כזה. שיהיה, זאת אומרת שזה כבר זיוף מוחלט. זה לא מהדרין מן המהדרין, זה מהדרין בדת. אם ניקח את מה שהרב דיבר, אבל לא יודע, לא ראיתי מי אמר את זה מאחור, כי הישי, בשיעור הקודם, המושג מהדרין בא מלשון להדר, לחזור. ואנחנו במצוות נר חנוכה חייבים לא רק להדליק את נר החנוכה מצד המצווה שבזה, אלא להיות מהדרין, לחזור באופן של מהדרין מן המהדרין, לחזור בחזרה אל נקודת השורש הקדושה והטהרה, שאנחנו כיהודים בעלי נשמה צריכים לחזור לשם, לחזור בתשובה. אז אולי נמצאים בחופשה, וזה אחת הסכנות הגדולות ביותר שיש, ותמהני איך בחג החנוכה, ביום שאנחנו אמורים להתעורר מתרבות שלילית, גופנית, בידורית, חווייתית, שעניינה גוף ומאות הגוף, ונחזור אל האור, כי נר מצווה ותורה אור, נמצאים בחופשה ומגדילים את הזמן הפנוי, והשעמום מביא לידי עבירה, כי לפני זה באה הבטלה. אין מה לעשות. יש בטלה, שעמום, עבירה. ודווקא בחג הזה שבא להזכיר לנו כולנו מה שעם ישראל עבר, את המלחמה על שלושת היסודות הללו של קדושה, טהרה וצניעות, והמוכן למסור את אפשר למות על זה, אנחנו נמצאים בחופשה. מגבירים את כוחות האופל, את כוחות השחור, את כוחות היווניים, ומתבטלים ודואגים לגוף, ומגבירים את הקושי, ומגבירים את היצרים, ומגבירים חד ושלום את הנפילה. אבל זאת עובדה, יוצאים בחופשה. ממילא אני חושב שהנכון באמת להפנים את הרעיון של המהדרין מן המהדרין, לחזור ולחזור כל יום, כמו שאמר אלעד, כשיטת מוסיף והולך, שלא יעבור יום אחד בחג החנוכה הזו בבית, בין בטלה אחת לשנייה, בין שעמום אחד לשעמום הבא, שלא יעבור רגע, יום אחד, ולא תשובה על מעשה אחד. שכל אחד ואחד יודע. נגעה נפשו. ובפרט באדם לחברה. ובדבר הזה, שכל אחד ידליק את המנורה שלו. מוסיף והולך. זאת חנוכה. חנוכה זה לא רק שמדליקים בלילה צד הכוכבים, שקיעה, את הנר ויוצאים מדי חובה ובזה נגמר העניין, ועוברים מיד ברוך השם לתרבות הגוף סופגניה. זה בסדר. אבל כמו שאמר פה הרב, נהגו בימי החנוכה ובבית השולחן ערוך. לעשות סעודות, להרבות בסעודות. ובסעודות הללו להוסיף בדברי תורה, בדברי מצווה, שזה יהיה סעודת מצווה. להזכיר לנו את המקור, את השורש, שבפתח הבית הפרטי, פתח הבית הלבבי, פתח הבית הנשמתי שיש לנו, יאירו שמונת הנרות. כן, אולי בזה אנחנו נבין, ובזה נסיים. הרב זצ"ל מתייחס למה שנאמר בתפילה על הניסים. יש להודות ולהלל לשמך הגדול. אומר הרב, רגע, מה פירוש להודות ומה פירוש להלל? אני רוצה לקרוא דברי הרב. היללו על הצד הטוב שישאר לעד לישראל דווקא על ידי פגישת המכשול העצום, החוזק הגדול של אמיתת האמונה, כשיוצאת אל הפועל דווקא במה שהדעות הרעות מתפשטות מאוד, עד שרבים יבעלו מסייטן. ולקחת אותם, סחוב אותם, לחסט אותם, וידמו שהם מבלעות את אמונת ישראל. כאשר למרות כל אלה, קמנו ונתעודד, ודבר אלוהינו יקום לעולם. הרי דגלם של ישראל וקרנם מתרומם, וגם מה שאותם הקניינים, כלומר אותם ההרגלים שקנינו, אותם ההישגים שהשגנו, שהם טובים לשמש את האור האמיתי של התורה, נלקחו מאוצר הפגישה היוונית, מאותם שקרובים לאורך, זה מהמנות, הם קרובים, יש מוסר, יש קרבה, לכאורה דומה, נצרפו ונתהרו באש דת של תורת אמת, להסיר מהם כל סיגיהם ובדיליהם. אפשר להשתמש במחשב בחנוכה, אפשר להשתמש בטאץ'. השאלה, מה? והשאלה, לאן? האם אני שומע שיעורים? האם אני קורא מאמרי קודש? אפשר. ממשיך הרב ואומר, זאת היא טובה עליונה, שמעת השם הייתה זאת, להכין הכל להיטיב באחרית. זה העלה. העלה לזה שיש. ולהשתמש נכון. וההודעה, על ההצלה הזמנית. ברוך השם, לא נכשלתי. לא הלכתי לאן שלא צריך. לא הזנתי למה שלא צריך. לא הייתי איפה שעשו. מאחרת שהיה עלול לבוא עד על ישראל מדי רשע של היוונים. אולי השם שהיה לנו. העלינו על מה שיש. ההודעה על הנה שהיה אז. והכל צריך להיות למען שמך הגדול. זו היציאה לחופשת חנוכה. יציאה לא מן האור, מעולם הישיבה, לא מעולם התורה, אל החושך, אל הבטלה, השעמום והעבירה, אל ההולכה, הובלה, העברה של הקודש שנספק בישיבה אל הבית, אל פתח הבית, לא רק אל תוך הבית באופן הפרטי שכל מה שיש לי נשאר אצלי, אלא אל פתח הבית, להאיר את הרחוב, להאיר את החולפים, את השבים ועוברים עד שתכלה רגל מן השוק, אלו שרתים בענייניהם החומריים, הגופניים, היווניים, ולא רואים את האור, את הקדושה, את הצניעות, את הטהרה כבסיס חיים. שים את המנורה, את החנוכה, בפתח הבית, שכל דכפין יתה ויכול, שכל אחד ואחד בחושך יהיה לו אור, יהיה לו לאן ללכת. כל זה בברכת מוסיף והולך, היא רצון שנזכה לראות בעינינו ממש במנורת המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.